שלום לכם רבותיי, פה מדבר ירחמיאל קרם. מדי שנה כשמגיע תאריך כ"ז בניסן, מתלבטים הציבור ביהדות החרדית כיצד לנהוג ביום השואה, גם עם האנשים, גם עם התלמידים, האם לעמוד דום בספירה, אולי לומר תהילים, אולי לקרוא משניות, וכמובן ממילא עולה גם בעיית השואה בכללותה. היום אנחנו נתייחס אך ורק לעניין של יום השואה. לא נתייחס לכל השואה, אנחנו נתייחס רק ליום השואה. מבחינה הלכתית, אין ליום השואה מקום בתאריך הזה. השואה הייתה 6-7 שנים כל יום, כל יום. חודש ניסן הוא חודש שאין אומרים בו תחנון, אין מספידים פה, ולכן אין טעם שנעשה זכר לשואה דווקא בחודש ניסן. זה קודם כל לפני שמתחילים לדבר. אבל מעבר לכך, דווקא התאריך זה נבחר משום, למה? שבו פרץ מרץ גטו ורשה. והציבור חושב, או החילוני לכל הפחות, שחי כל ימיו על כוחי ועוצם ידי, נותן ליום זה חשיבות עליונה. מרץ גטו ורשה. זהו בעצם היום שנקבע, וזהו היום שעושים את יום השואה. למעשה, זהו עיוות היום. עיוות היום באלף של השואה וסילוף ההיסטוריה. המסר שמקבלים הדורות הבאים הוא שכל הציבור בשואה הלכו כצאן לטבח. ורק מרד גטו ורשה העלה את קרן עם ישראל למעלתו היהודית. וכך נערכת בבתי ספר הממלכתיים שטיפת מוח של עשרות שנים, ונקשרים זרי דפנה לראשם של מורדי הגיטאות. אין לך הכחשת השואה הגדולה מזה. מה לנו לטעון נגד הגרמנים ואומות העולם שמנסים להכחיש את השואה, בו בזמן שרשת החינוך הממלכתית מכחישה את השואה וגבורתה? אני מקריא לכם מה שהיה בשנים שעברו. תלמידים שהתפרעו בהצגת גטו שיגרו מכתב התנצלות לתיאטרון. מה היה הסיפור? התלמידים באו מתיכון, היה ביום השואה, הם הביאו את שחקני תיאטרון הקאמרי המומים. ההצגה מתארת את מסע תלאותם של יהודים המנסים לקיים תיאטרון בגטו וינה במהלך השואה. אתם הבנתם, כל הרעיון שלהם, היינו חזקים, באו שחקני כדורגל לשחק בגרמניה, אמרו, אם ננצח זה יהיה כבוד היהודי. תארו לכם בעניין הזה. במעריב פורסם כי 4 בתי ספר שונים נכחו בהצגה. זו הייתה הצגה בגטו וינה, ובמהלכה צעקו התלמידים רבים, פרצו בצחוק רועם, השתוללו, ואף עודדו את השחקנים ששיחקו בדמות של נאצים שהיכו יהודים. זו הייתה הצגה. עוד אחד. למרות ההתפרעויות הרבות בחרו השחקנים להמשיך ולא לקטוע את ההצגה. ועם סיומה פנה עודד לאוף את אחד השחקנים אל קהל הצופים ואמר להם את דעתו הקשה על התנהגותם של הצופים. לא מדובר בקומץ, לא מדובר בסתם ילדים, מדובר בילדים רבותיי, בילדי תיכון. הם צעקו לקפו שיקה יהודי, תן לו, תערוב אותו. אני זוכר את המבט של חבריי השחקנים על הבמה. לא יכולתי להמשיך כרגיל מול הקהל. עצרתי את מחיאות הכפיים ואמרתי להם שהם בישו את עצמם. נתן דטנר, משחקני ההצגה, מגדיר את התנהגות תלמידים חרפה. קשה להאמין שעל הבמה נותן אדם מכות ליהודי, ותלמידים יצעקו תכניס לו. המורים לא עשו דבר, זה יותר גרוע בעיניו, מציין דטנר. בתוך קם, איך כל דבר כזה? מדובר באלפי תלמידים שחזו את ההצגה, ואיזה מין התנהגות? זה, אנחנו לא יכולים לסבול דברים כאלו. זהו יסוד מאוד גדול. שר חינוך גדעון שר מסר לכתבי העיתון שתגובתו וכינה את זה חרפה שצורבת את הלב. זה בדיוק הבעיה בנושא שנקרא חינוך. ואז מה עושים ביום השואה? אני שואל אתכם, מה עושים? עומדים דום. דום. עמידת דום, לזכור את, את, את הנרצחים, מי שוכח אותם? האם עמידת דום זוהי הזכרה של יהודים? נוסעים לאושוויץ, נוסעים למחנות ההשמדה בפולניה ובבדיקת שטח. התלמידים שנוסעים לשם, שנוסעים למחנות ההשמדה בלילה, מפגישים אותם עם נוער פולני בדיסקוטקים ומועדונים. אז בשביל מה עשינו את זה? מה זה שווה כל העניין הזה? אני שואל אתכם, האם לזה נקרא הזכרה על השואה? זה התנהגות של התיכונים? הייתכן דבר כזה? ואני קורא את החוברות של משרד, אני לא יודע איזה משרדים, זה משרד החינוך או משרד יד ושם, שהם כותבים שירי המחתרת וכל הצורה, ולא מזכירים שום אזכור של קבורה, קבורה יהודית. זוהי הכחשת שואה אמיתית. רבותיי היקרים, זה הרקע הם... זוהי לפי דעתם השואה, משום שכל העניין הזה זה כוחי ועוצם יהודי. תעמולה מטעם המדינה הייתה שבאירופה הלכו כולם לצון הטבח, ככה מקבלים את הרושם. כי למה אתה עושה את זה דווקא בקו זין בניסן? מה קרה? מרד גטו ורשה. ובכן רבותיי, צריך לדעת, כשהגיע אהוד ברק שרה, אני חושב שאז הוא היה יושב-ראש מפלגת העבודה ורמטכ"ל במדים, הוא השתתף בפולין במצעד החיים במדי שנה שמאורגן, ואמר בשער מחנה אושוויץ, איחרנו להגיע לכם ב-50 שנה. אילו הייתה מדינת ישראל 50 שנה קודם, השואה הייתה מתרחקת. דברים בטלים מבוטלים. זה לא נכון בנושא הזה. ובכן רבותיי, מה לנו כי אנחנו נתלונן על הציבור החילוני, משום שזהו החיים שלהם, וזו דוגמה של החיים שלהם, וזהו מה שהם עשו. חבל שלא עושים מה שעכשיו אני אספר לכם. הרי הגרמנים לא נלחמו רק נגד היהודים, גם נלחמו נגד הגויים, זה היה מלחמת העולם השנייה. אבל נגד כל העולם זה היה מלחמה, ונגד היהודים זאת הייתה השמדה, השמדה. איפה נשמע דבר כזה? 1.5 מיליון ילדים שלא תמו טעם דייסה בגיל 2 ו-3 שנשרפו. איכן הזכור לגבורה יהודית שהייתה בשואה? איפה? ואני אספר לכם דברים, וזה מה שצריך לספר. כי הגרמנים ידעו את החגים של היהודים, וכשהיה החגים של היהודים כמו חנוכה וכדומה, הם עשו מבצעים יותר גדולים להשמיד את היהודים. והמלחמה, וגם במשפטי נירנברג, ששם באמת תפושים הנאצים תלו אותם, עיקר הדיבור היה על זה שהם עשו פשע לאנושות, אבל לא הזכירו את היהודים במיוחד. לא הזכירו את היהודים במיוחד. וזהו הפשע. אתם עכשיו השידור של כל ברמה עושים דבר טוב שהם מזכירים מהי נקרא גבורה יהודית. זוהי נקרא גבורה, וזה נקרא ניצחון על הגרמנים. ובכן, למה לא מזכירים שיהודי קיבל בסוף יום עבודת פרך שהוא הלך 12, 13, 14 שעות עם סמרטוטים לרגליים שלו בשלג של חצי מטר, וקיבלו קצת לחם ומים טיפה, והיו יכולים לקחת את זה ולאכול? אומר יהודי, רגע, צריך לטול ידיים במים. ואז הוא נטל ידיים, והשני שם את הידיים שלו מלמטה, והשלישי ליקק את המים מעל הרצפה. מה דעתכם? וכשאישה עם סמרטוטים, גרמני עומד מנגדה ורוצה לראות בה, ואז האישה אומרת לו, אל תירא בי, תביא לי סכין, אני ארוג את עצמי. והגרמנים עשו את זה כי היה חבל להם על הכדורים. כזאת אכזריות, את הכדורים הם רצו שישלמו להם. בקיצור, היא אומרת לו, תביא לי סכין. והגרמני חמד נתן והביא לה סכין, והיא ברכה ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והוציאה את הסמרטוטים, ואז היא עשתה ברית מילה לבן שלה, ואמר, עכשיו תהרוג אותי. בבקשה, זה מה שהיה צריך להיות. איך נעלמה הגדלות להסתכל על ימים אלו בהלכה? היה אבא אחד שילדו נלקח עם 5,000 נוספים, היה אקציה. גרמנים לקחו את הילדים בתוך מסעיות, הזרימו גז והרגו אותם בתוך 2-3 דקות. האדם הזה שאני מספר לכם לא יודע איך שהצליח להיות טבח באחד מהמטבחים של הגרמנים, והייתה לו אפשרות להציל את הילד שלו ולהוציאו, אבל הוא נקלע למבוכת הלכה. אם הוא יוציא את הילד שלו, יקחו ילד אחר שלא נתפס עדיין. אולי כך, אולי אסור לו להציל את הילד שלו, אולי על ידי זה, אז אם הוא יוציא את הילד שלו, יביאו ילד אחר, אז הוא עושה גרמה, כי הגרמנים הם קבעו 5,000 דולרים, זה בדיוק. האם מותר הדבר או אסור? מסופר שאבא אחד חיפש שם איזה רב גדול במחנה כדי לשאול אותו. הוא ראה איזה רב שכולם מכבדים אותו, והוא אמר, שאל אותו, מה אני אעשה, אני אציל את הבן שלי או לא? והיהודי הרב הזה בדמעות, אל תשאל אותי שאלה כל קשה, אין לי ספרים, גם שיש לי ספרים בבית, אני צריך 7 ימים כדי לדון בנושא הזה. אבל האב לא ויתר, ואמר רב, אם לא תענה לי, סימן שאסור להציל את ילדים. והרב לא יכל לענות, והיהודי לא הציל את ילדו. והלך כל היום בשמחה ובהרגשה שעשה דבר גדול. איפה נעלמה הגבורה היהודית ממשכתבי איתו? למה דברים כאלו לא מספרים? למה? זה אני שואל אתכם. זאתי הבעיה שמדאיגה אותי. למה זה לא מספרים? ואני אקרא לכם את צוואתם של 93 הבנות הקדושות שנהרגו בשואה, השם ינקום דמם, יש בבני ברק. ברחוב אדמור מגור יש גן 93. מה זה ה-93 הזה? 93 מחנכות בית יעקב בפולין שבחרו לשים קץ לחייהם ולהיטמע על ידי הנאצים. המכתב נכתב שעות אחדות לפני שבאו אליהם גייסות הנאצים ונשלח לניו יורק לרב יצחק לוין, וזה לשונו, החותמת זה שרה ולדמן. אינני יודעת מתי מכתב זה יגיע לידכם, היא כותבת. וגם אם כבודו זוכר אותי, פגשתי את כבודו בכנסייה של אגודת ישראל במרניבד. המכתב הזה כשיגיע לכבודו לא יהיה בין החיים שעות אחדות, והכל יהיה שייך כבר לעבר. היו לנו 4 חדרים, אנחנו כאן 93 בחורות מגיל 14 עד 22. כולנו חניכות בית יעקב. ביום ה-27 ליולי באו סוכני הגסטאפו הנאצית, הוציאו אותנו מדירתנו והשליחו אותנו לחדר חשוך. יש לנו רק מים לשתות, הבחורות הצעירות מפחדות מאוד. אני מנחמת אותם שעוד מעט נתראה ביחד עם שרה אמנו. אתמול הוציאו אותנו מהחדר החשוך, רחצו אותנו ולקחו את בגדינו והשאירו רק טונת לבשרנו. אמרו לנו כי היום יבואו חיילים גרמנים לבקר אותנו. מיד נשבלנו כל אחת לעצמה למות ביחד. הגרמנים אינם יודעים שהמרחץ שנתנו לנו היה תפילה לפני מותינו. כולנו הכננו רעל של כדורים מתחת לשיניים. כשהחיילים יבואו נשתה את הרעל. היום כולנו יחד אומרות וידוי כל היום, כי איננו יודעים באיזה שעה יבואו הגרמנים. אין אנו מפחדות מכלום. יש לנו רק בקשה אחת מכבודו, שיאמר קדיש אחרינו כי אין לנו ילדים. עוד מעט נהיה עם שרה אמנו. בבקשה רבותיי, עכשיו אתם הבנתם מה הבעיה שלי? זאת הבעיה האמיתית. וזה נקרא ניצחון על הגרמנים. אין שום גרמני לא נמצא. לא היטלר ולא אייכמן ולא יארינג ולא גארינג ולא שטרייכר ולא בייכר. ואין, הגרמניה של היום זה משהו אחר. כל העם הגרמני הזה שהיה פירר נעלם איננו, ועם ישראל, עם ישראל שסבל, הכבשה בין 70 הזאבים חי, תוסס ומתפקד. עכשיו אתם הבנתם, והניצחון שלנו הוא אך ורק אם אנחנו נוכל להראות שאנחנו יהודים ומקיימים ומחזירים את שם הישיבות, את גרודנה ואת פונוביץ' ואת בלוזין ואת קמניץ ואת כל הישיבות האלו, זה נקרא ניצחון נגד העם הגרמני. רבותיי, כדאי שנדע את זה. ותן לכם עוד כמה דוגמאות של גבורה, וזוהי באמת גבורה. זוהי באמת גבורה. והיה בן אדם שבא לשאול את הרב, הוא לא אוכל מצה שרויה, מצה במים. זה יש כזה מנהג שמחמירים, בעיקר אצל החסידים. שרויה, מצה שרויה. אנחנו נוהגים לכל מצות עם הרק, אבל הם נוהגים שלא. והוא היה נוהג שאסור לאכול שרויה, הוא בא לשאול את הרב אם בשואה הוא יכול לאכול שרויה, איפה יש לך מצה? הוא אומר, הצליח להשיג את החצי מצה, גם זה היה נס. ואז הוא אמר, לא צריך מרור לאכול, יש לנו כל החיים שלנו מרור, אבל הוא השיג חצי מצה. והוא שואל את הרב אם מותר לי לאכול שרויה, הוא שואל הרב, למה אתה שואל כזאת שאלה? הוא אומר, כי אתמול בא גרמני, נתן לי מכות, שבר לי את כל השיניים, וכל הפה שלי דומם בגלל שאין לא רופא ולא כלום, לא יכול לאכול מצות, רק אם אני מערבב בזה מים. כבוד הרב, מותר לי לאכול שרויה? אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? רבותיי, שנבין רק את המושגים הללו, שנבין את הדוגמאות, אנחנו חיים כמו מלאכים אנחנו, 50 בחורים. הביאו אותם לשואה, הביאו אותם לתאי גזים, גם זאת הייתה הסוויה, הביאו אותם ל-50 לתאי גזים, והם ידעו שהם הולכים למות, ופתאום בחור אחד אומר, רבותיי, שמחת תורה היום, ואנחנו צריכים לרקוד שאשרינו מטוב חלקנו, אבל אין לנו ספרי תורה, הוא אומר, אין לנו ספרי תורה, אבל יש לנו את האלוקים, בואו נשמח בהשם, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה, בואו, בח! והתחילו לרקוד, והגרמנים השתגעו ליד תאי הגזים, והגרמני צועק, מה הולך פה? ואמרו לו, אנחנו שמחים שלא נראה אותך יותר, שניפגש עם האבות שלנו, אמר הגרמני, זה מה שאתם שמחים, אני אלמד אתכם לקח, הוציא אותם החוצה ואני יענה אתכם, אני לא אתן לכם כל כך מהר למות. ושם אותם באחד מהחדרים, ואמר, מחר אני אטפל, ולמוחד באו ושחררו אותם, כי צריכים להביא אותם למקום אחר. הבנתם? זוהי נקרא קידוש השם. זוהי נקרא גבורה יהודית. זהו נקרא גבורה, ואני קורא לכם את דבריו של רב אלחנן וסרמן. רב אלחנן וסרמן היה גדול הדור אחרי החפץ חיים. רב אלחנן וסרמן בזמן השואה היה בארצות הברית לאסוף כסף לישיבה בברנוביץ'. וכשהוא שמע שיש השואה, אז הוא רצה לחזור. אמרו לו, כבוד הרב, לא לחזור, צריך אותך. הוא אומר, אני לא יכול לעזוב. לא יכול לעזוב את התלמידים שלי לבד. ואז הוא חזר חזרה לקובנה וישב למעלה ולמד עם הבנים שלו ועם התלמידים שלו, ואז באו הגרמנים והוציאו אותם ולקחו אותם למבצר התשיעי בקובנה לקרוא שם ולהרוג אותם שם. ואני מקריא לכם את דבריו האחרונים לחבריו קדושי עליון. יצא אחד שניצל בשם אפרים אושרי, והוא מספר, רב אלחנן דיבר בשקט, באותם דקות שהוא הלך מהבית שלו עד הכיכר בקובנה, הכיכר השיעית. רב אלחנן דיבר בשקט תוך מנוחה נפשית, כתמיד, קולו לא ישנה במאומה, הרשת פניו הביע רצינות אך רגילה, בדיבורו לא הרגישו כל נימה פרטית, לא נשאף להיפרד בבנו רב נפתלי, שיחתו הייתה מכוונת לכולם לכלל ישראל. במרומים, מחשיבים אותנו כצדיקים, כנראה כי נבחרנו לחפר בגופותינו על כלל ישראל. אי לזאת אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלמה ומיד במקום. הזמן קצר. הדרך למבצר התשיעי, מקום הטבע של קדושי סלבודקה, קובנה קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי התשובה. ועל ידי כך נציל את חיים של אחינו ואחיותינו באמריקה ובארץ. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום, שהיא פיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים עכשיו את המצווה הכי גדולה, באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. האש היוקדת את גופותינו היא האש תחזור ותקים מחדש את בית ישראל. אילו דברים של גדול ישראל שאמר אותם לפני הליכתו למוות. אילו הדברים הכי גדולים שהוא אמר את זה לפני. למה לא מזכירים את זה? וזה אני שואל אתכם, למה לא מזכירים את הדברים הללו, זה מה שהייתי רוצה שיזכירו, אם זה ביד ושם, אם זה ברדיו, ולא לספר כל מיני סיפורים מכאן ושם, איך שהיינו בסיפורים של כל מיני פריצות, איך שהתנהגו בנשים בלי בגדים וכדומה. למה, למה? ולמה מספרים ששחקני הכדורגל אמרו לנסח, זאת תהיה ההצלחה שלנו? לא ייתכן דבר כזה. איפה נלמו הסיפורים? ואני אספר לכם על צבי זינגר. צבי זינגר הוא אביו נהרג בשואה, מת בשואה, אבל אביו רצה שהבן שלו יישאר דתי והביא לו נרות של חנוכה, ועם הנרות של חנוכה תפסו אותו והרגו אותו. צבי זינגר הזה כבר מחודש חשוון באותו מחנה שהוא היה קיבל 10 גרם מרגרינה. שמר את המרגרינה הזאת בשביל שמן של חנוכה, ומהסמרטוטים של הפיג'מות שלו הם עשו פתילים, וממזרונים של ברזל ששם כן היה מזרונים עשו חנוכיות והדליקו נרות חנוכה. והוא קבע שבשלוש בבוקר יבואו לשמוע דקת נרות חנוכה. הם היו צריכים את השינה כמו אוויר, הם כל כך היו עייפים, אבל הם באו לשמוע את נרות חנוכה. וצבי זינגר עם 500 אנשים מברך להדליק נר של חנוכה, ולכל אחד יורד לו דמעה אחת מהעין. ואחרי זה הוא עובר לברכה השנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה. כולם בכו, איפה אישה, איפה ילדים, איפה סביבונים, איפה דמי חנוכה. ואז הוא ניגש לומר את הברכה השלישית, שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. ואז נכנס גרמני, לא איך שהגיע, נתן ביתה בדלת, פרץ עם כלבים ואמר, יהודים ארורים, כוח לעבוד אין לכם, תרוצים, לכולם לצאת החוצה. הוציא אותם 500 אנשים, ימיא אותם בצורת חטא, בלי נעליים בשלג, תנסו אתם למות דקה. ומי שיוצא מהשורה, מקבל יריה. וככה הם עובדים חצי שעה, ולא קברו רגליים שהם איבדו בכלל כיוון. ואז מכניסים שולחן באמצע, מעלים את צבי זינגר, קושרים את הידיים שלו לגוף, פותחים את הידיים שלו בחוטי ברזל, שמים לו על האצבעות ספירט עם צמר גפן, ואומרים ליהודי אחד, תעלה ותדליק נר חנוכה, לא רוצה. כדור בראש, היהודי נופל, גוסס מתחת לשולחן. אומרים ליהודי השני, תגיד בבקשה, תדליק אתה נר חנוכה. שישה יהודים, אף אחד לא רצה, כולם שכבו גוססים מתחת לשולחן. ואז אומר גרמני, אם אתם לא יודעים להדליק נר חנוכה, אני אדליק נר חנוכה. והדליק את האצבעות שלו, והכל נהיה להבה אחת, ופתאום צבי זינגר בשירית כוחותיו וצועק, רבותיי, חנוכה היום. לשיר יוונים נקבצו עליי, ומותר קנקנים נעשה נס לשושנים, היהודים ישו שם כמו איזה בית קברות, ולא ידעו מה הולך איתם. והוא כבר מתחיל לאבד כיוון שווי משקל, ועושה סימן, הם התחילו לשיר, במרד, במרד, התחילו לשיר. ואז רבותיי הוא נפל, והמשיכו לשיר, והגרמני צריך להפסיק ולא מפסיקים, ואז הוא פירק אותם והחזיר אותם חזרה. מי ניצח? מי ניצח? רבותיי, היהודים מתו, 6 מיליון מתו, אבל העם היהודי נמצא. והגרמנים לא נמצאים, אף אחד מהם, זה יתאבד וזה מת וזה בכלב וזה קדומה, והעם ניצח. הבנו רבותיי, זוהי סיפור, ואילו דברים שאנחנו צריכים להכניס לתולדות שלנו ולילדים שלנו, וזה נקרא יום השואה, אבל לא דברים אחרים שהם בכלל לא דברים שבצורה. יום השואה בצורתו הממלכתית היא מניעת, היא פגיעה ישירה בכל הרוגי השואה באותה תקופה. לכן אסור לנו להתייחס גם מבחינה מוסרית והיסטורית ליום זה. צריך להבין רבותיי שהסיכוי להילחם היה נוטה לאפס. ההיסטוריה של השואה סולפה ועובתה. ויהושע אייבשיץ שהיה מאילו אנשים שהיה מתכתבים את השואה, הוא היה שם בשואה, והוא אומר דבר כזה, היה בוורשה באותו זמן 500,000 יהודים, והייתה ישיבה של כל אנשי העסקים, אנשים בוורשה, וכולם החליטו ואמרו לא לעשות את המרד. תלמידי חכמים, והיו כל מיני מוחות, והיו אפילו אנשים שהם היו חילונים, והם אמרו שזה טעות, וה-200-300 בני נוער שהם רצו לעשות את המרד, זאת הייתה הבעיה. ובכן רבותיי, כל מה שפורסם עם, הוא אמר לפני פרוץ המרד, אנטק צוקרמן אסף את מנהיגי היהדות בוורשה, ואמר להם, כולם התנגדו להצעה, כולם התנגדו, ואז הם אמרו, לכל עם יש תקופה של זקיפות קומה ותקופה של שפלות קומה. תקופתנו אינה תקופה של זקיפות, לתקופה של שפלות. אמנם אמר, אם יש סיכוי שחלק קטן ינצל, האם נצא למרד שישחטו הגרמנים את כל היהודים? הם חשבו, הם לא ידעו, זה היה הסברה, מלחמת העולם השנייה. הם חשבו שאולי עוד ינצלו, אבל אם נצא למרד ישחטו הגרמנים את כל היהודים. כל היהודים, והזהירו אותם כל מיני אנשים, גיטלמן מנהל הג'וינט. בחירת אפשרות של המרד, אדם שישפך ירבוץ על מצפון חם אמר. ורב זושף פרידמן אמר, זה שחיבר את מעיינה של תורה, ילדים תעזבו את רעיון המרד. תעזבו את רעיון המרד. וזהו היה הנקודה הזאת משום שאמרו, אין שום סיכוי, לא ייתכן בשואה הזה לעשות את המרד. אין מושג כזה. המושג למות בכבוד? זה לא מושג יהודי. כמו הרוגי מצדה, למות בכבוד זה התאבדות. אין שום ספק בנושא הזה, ולכן רבותיי, הבעיה שלנו גם בעיה מוסרית. רבותיי יקרים, יש לי בבית ספרו של שבתאי בית הצבי, זה דווקא היה חילוני, יש לו הציונות הפוסט-אוגנדית, הוא כתב שכל המרד בכלל לא היה מרד, בעמוד 405, המרד הפעיל ערך יומיים שלושה, ואחרי זה היה ניתן לכנות את זה בשם הגנת בונקרים, שלא היו מחבואים. וכדי להגיע אליהם לא צריך האויב להתגבר על מכשולים, אלא לגל אותם, ומאחר שנתגלו, היה גורלם נחרץ. לכל היותר אפשר לקרוא לזה הגנה יהודית ולא מרד, ויותר מכך, מי שהגזים, והיה לו עניין להציגו כמרד זה דווקא הגרמנים שהכינו בסיס נאות למעשה האכזריות שלהם. למחסל הגטו שטרופ היה מניע אישי להגזים ככל האפשר בממדי המרד כדי לקדם את הקריירה המפלגתית והצבאית שלו. כך שאפילו מרד גטו ורשה בתור מרד אין לו מקום להזכור כה משמעותי. ובמשפט אייכמן ב-1960 שתפסו אותו מביאו אותו פה לירושלים, היה נראה כמו איזה אכבר בתוך תא זכוכית. כל הזמן שאלו, היו 100 עדים, למה לא התנגדתם, למה לא התנגדתם, למה לא התנגדתם? אנשים הגיעו לאפיסת כוחות והתעלפו שם. אבל התשובה היא, אם כתוב שיחרדוף 1,000 ו-2 יניסו רבבה, זה כתוב בתורה, אם הייתה גזירה, אם כל השואה הייתה צורה בלתי טבעית, כל עלייתו של הצורר הגרמני, זה היה קבוצה נידחת של הנאצים, הייתה בלתי טבעית. אז גם, אם כן, אז גם היה ייאוש לא להתנגד. זה גם נכנס בגזירה הזאת שלא להתנגד. צריך להבין שפה ראינו את האלוקים. אני דיברתי עם אחד זקן שהיה בשעה, אמרתי, שמע, אני נולדתי בארץ. אני ראיתי בייטנאם, קמבודיה, ביאפרה, צפון קוריאה, דרום קוריאה, עיראק, אנשים מתים, אמריקאים זרקו פצצות על יפן. אני רואה, אצלי אני לא רואה את השואה כל כך יותר מהסטנדרט. הרי נהרגו במלחמה 50 מיליון אנשים. 50 מיליון זה מלחמת העולם השנייה. הגרמנים הצליחו להסתיר את זה משום שהם ניצלו את מלחמת העולם השנייה, לא היה חדשות, לא רדיו, לא טלוויזיה, לא הודעות. אנשים בחוץ לא ידעו את כל ממדי השואה. הגרמנים היו כל כך מתוחכמים שבתא הגזים הם כתבו עבודה משחררת. אם ככה רבותיי שזה היה בכזאת צורה ובכזו צורה, אז אמרתי לו, אני כמו שאני יודע וייטנאם, קמבודיה, ביאפרה, אני גם חושב, אומר לי, לא, לא, יש לך טעות, אילו אנשי מלחמה, אילו ביאפרה וייטנאם, מלחמה, נלחמים, זוקים צטט אטום, סוגרים נמל, רעבים, זה מלחמה, אבל היהודים היו אנשי מלחמה? 1.5 מיליון ילדים יהודים בני גיל 2-3 שלא תאמו טעם דייסה נהרגו ונסימו, זה מלחמה? תאי גזים זה מלחמה? הרי בוש חיפש אצל סדאם חוסיין נשק כימי והוא לא מצא. תאי גזים זה מלחמה עם טשטוש? איך עלינו פתאום לרכבות של במקום 8 סוסים 100 אנשים בתוך קרון רכבת? מה, היינו משוגעים? כי לגרמנים היה פרח, והם הודיעו שבעוד חצי שעה ברם כל המרקאים באים פה להפציץ, ובעוד רבע שעה יש פה רכבת הצלה. מי לא יעלה? אני ראיתי אישה שרצה מבולבלת ואומר לגרמנים, את הילדים שלך את לא רוצה להציל? הביאה 5 ילדים, אמרה רק 2. איזה אישה תחליט, איזה 2 כן, איזה 3 לא. ועלו עם החבצים והכל, ונסו 6 ימים נסו ברכבות, הלוך חזור. כל 8 שעות פתחו את הרכבת, את הקרון עצרו, ומי שמת זרקו אותו החוצה. ואחרי זה שבאו 50% כבר היו מתים, באו לשם, נתנו להם מגבות בסמון, תראו להם מטה, יש מקלחות, וזה הכל היה שקר. זה נורמלי? אומר לי, איפה היה אלוקים? אמרת, שמה, אתה לימדת אותי חוכמת חיים. אני בתור אדם שנולד בארץ, חשבתי שהשואה וגרמניה וביפרה וייטנאם אותו דבר. אתה לימדת אותי שלאף עם לא קרה דבר כזה. אם לאף עם, הרי אתה רואה את האלוקים. אני רואה את האלוקים לא רק לצד הטוב, גם לצד הרע. אני רואה שפה זה היה יד האלוקים. מי עשה את השואה? אפגניסטן? פקיסטן? מדינות מוסלמיות מפגרות? גרמניה שכל אחד היה מנהל בנק, 5 שפות. הגרמנים שהם היו העם הכי מודרני, הם עשו שואה. אז אם כן, עכשיו אתה בא ומדבר איתי בנושא הזה, זהו המלמד לנו, ראינו את האלוקים בשואה, גם על הצד הטוב וגם על הצד הרע. הוא כשם שאין לקרוא ליום הזה יום הקבורה, כמו שתיארתי לכם על מרד גטו ורשה, שזה היה קטן מאוד יחסית לכל מה שהיה, גם המושג יום השואה זה טעות. זה טעות. המילה שואה פירושה טרגדיה, אסון חד פעמי ונורא. עם ישראל סבל וסבל במשך כל ההיסטוריה, פעם יותר ופעם פחות, גזירות תר, גזירות מגנצה, הכל. וכשיש חיים לאחר המוות ויש המשכיות, המילה שואה איננה מבטאת את הגישה היהודית. המוות איננו סוף פסוק, עד הרבה. אדם שמת על יהודיותו מקבל את השם קדוש, ויזכה להיחשב בין אלו שמתו על קידוש השם, למרות שלא היה לו קשר לתורה ולמצוות. ההיסטוריה מגלה שהמניע של הנאצים דווקא היה העניין היהודי והתורה, אף על פי שהם הרגו גם אנשים שכבר 3 דורות לא היה להם קשר עם היהדות. זאת הייתה נקמתה של השטן בטוב המוסרי שהסתמל בדמותו של היהודי. ואתם יודעים שבגרמניה לדאבוני הרב 80% נעשו נשים נוכריות, ויתר אמר לגרמניות, אם לא תעזבו גם אני הורג אתכם. אם כן, הנקמה האמיתית כנגד הנאצים מקביעת יום שקשור לתורה ולמצוות. וידוע הסיפור של הרב מצאנז, שהוא שרד את השואה, בנה את נתניה שם בבית חולים לניאד ואת כל יהדות צאנז, והוא איבד אישה ו-11 ילדים. כשהאמריקאים באו לשחרר את המחנה, היו שם 6,000 יהודים שאיבדו כל צלם אנוש, לא משפחה, לא צורה של אנוש. דרך אגב, חלק גדול מהיהודים מתו בשחרור, כי הם רצו למחסנים של הנאצים שנשארו פתוחים, והתחילו לאכול בלי חשבון, והם לא היו רגילים כבר כמה 5 שנים, והם מתו. זה הרי משהו נורא. ועל זה אמר להם הרבי מצאנז ביידיש, רבע שעה שגם המשחררים הכושים האמריקאים בחו. הוא הצביע על מגדלי השריפה שעדיין היו השנים, ואמר, וכי אתם חושבים שאני בוכה על העיר שנשרפו במגדלים וגם אשתי והילדים? לא ולא. כל מי שנשרף שם קדוש יאמר לו, אני בוכה עליכם, עברתם 7 מדורי גיהנום ועזבתם את יהדותכם, הרי אתם יורשים גיהנום פעמיים. ובדבר אביא את הפסוק, כל ברמה נשמע רחל מבכה על בניה, מענה לנחם על בניה כעינינו. רחל בוכה על אלו שמתו, ראה את כל גזורי איתך ותת, כל גזורי מגנצה ומהלך של גירושי ספרד. אבל עליהם היא מתנחמת, לעומת זאת יש בנים שהם בבחינת עינינו, נמצאים ולא דתיים, על זה קשה להתנחם, הילד עינינו. על כן נבטיח הקודש ברוך הוא, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שכר לי פעולתך ושבו בנים לגבונם שיחזרו בתשובה. ובסוף מרד גטו ורשה, היה שם צבי קוסובר, שלח מכתב לאלוקים, ראיתי את המכתב, הוא שם את זה בתוך בקבוק, זה נמצא ביד ושם, וכותב לו, אלוקים יקר, אני צבי בן אסתר סוקולובר. כותב לך מכתב ממקי השואה, ממקי הבכה, שהמכתב יגיע אליך, לא יהיה בין החיים. לקחת לי את האישה, לקחת. לקחת לי את הילדים, לקחת. לקחת לי את הישיבה, לקחת. לקחת לי את הכבוד היהודי, לקחת. אבל שתדע לך, את האמונה שאני רוכש בך, לא תוכל לקחת בשום אופן. תעשה מאמצים, לא יעזור לך, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואחר כך מצאו על הקיר, שמה מאמר בדם, ובכל זאת שמך לא שכחנו. ובכל זאת שמך לא שכחנו. בארץ ישראל, כשרומל התחיל לשעות, והתחיל לרוץ בצפון אפריקה, ואז זה היה דבר נורא, והם ידעו שרוצה לבוא לארץ ישראל, והייתה דברים נוראים. ובארץ ישראל, היום ההילולה של האור החיים, כשהגייסות של הרשע התחילו לרוץ לארץ ישראל, כל הארץ הייתה בבהלה, ואז יצא הרב שלמה מזוויל, ועמד, ועוד כמה אנשים, עמד בקבר אור החיים, אמר תהילים, סגר את פניו, ועמד שם זמן רב מאוד, ואחרי זה פותח את העיניים ואמר, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא. שאלו אותו, מי אמר לך? הוא אומר, כשעמדתי בעיניים עצמות, ראיתי פתאום את השם המפורש, כתוב כסדרו, ולכן הוא לא יבוא. רבותיי, הדברים נוראים בנושא הזה. אז עשו יום תענית, אפילו החילונים, שלא רגילים להתפלל, באו גם כן להתפלל ב-י"ז בתמוז, ועשו יום תענית גדול. ומסופר שמה שהוא ביקש מטוס פיטפייר, מטוס קטן מהאנגלים. שאלו אותו, אומר, למה? הוא אומר, כדי לערוך תפילות להצלחתנו. ואז המפקדה האנגלית נתנה לו, ואז הם עלו למטוס 10 תלמידים עם תרנגולות לשם עריכת טקס כפרה ארצי, וערכו 7 הקפות מסביב לארץ ישראל עם 7 שופרות, ואותה שבת נסעו גרומל ולא נכנס לארץ ישראל, והדבר והובס קשות. אילו דברים שאנחנו צריכים לדעת, זה צריך לספר לילדים שלנו. אילו דברים ששווה לומר, וזה נקרא יום השואה, לא קשור לניסן בכלל. המידה דום לא מתאימה, כל המושג הזה לא מתאימה. האכזריות, אתה רואה את האלוקים, אין שום ספק בנושא הזה. אבל שאלו את החזון איש. החזון איש נשאל, כי החזון איש היה הרי בארץ פה, ותפסק יודע לו נפטר. בסדר, אז אין לנו יום השואה חילונית, בסדר, אבל למה שלא נעשה יום השואה דתי? למה שלא נעשה יום השואה דתי? זה שאלו את החזון איש, למה שלא נעשה? ותשובתו של החזון איש היה ככה. היסוד הזה, אם צריך יום השואה, צריך 7 ימי אבלות. ובכל אופן, אני חושב שלא לעשות, משום שכל מה שיש בידינו על צום ותענית וקביעת תענית לדורות, זה צריך שיהיה נבואה. איך נעיז פנינו דור שטוב לו השתיקה, לערער כזאת ולקבוע דברים לדורות? הרי ההצעה הזאת מידע עלינו כמתכחשים בכל חטאותינו, בזמן שאנו מלוכלכים בעוונותינו ודנים וריקים מן התורה ורומים ממצוות, אל נדבור לגדולות ממנו, נחפשה דרכנו ונשוב. רבותיי, אנחנו המצוות. אנחנו המצוות שאנחנו לא עושים יום השואה אחד. כל החיים שלנו יום השואה. כל החיים שלנו שאנחנו לומדים ואנחנו גודלים בתורה ובמצוות, זהו התשובה לגרמניה הנאצית. ואני רוצה לסיים בנושא מאוד מעניין. רבותיי היקרים, אכזריות שהייתה לגרמנים היא לא הייתה בשום מקום בעולם, לא אצל הערבים ולא בייטנאם. 1.5 מיליון ילדים, לשרוף ילדים, לחייב אנשים לחפור קברים ולשכב, ואחרי זה עוד קבוצת אנשים לשכב עליהם ועוד לחפור קברים, איפה נשמע דבר כזה? ועוד לבקש כדורים על זה שהם הרגו, אין שום ספק שכל מה שתקראו בספרים, רבותיי, זאת אכזריות, אין לי שום ספק שזה מן השמיים. ואומר אדמו"ר מסלונים, ומצד שני, כשאני רואה את התפתחות עולם התורה בדורנו, עם משהו מעבר למושגים הפשוטים, הרב שך אמר שבכל ליטה היה, בכל ליטה, הם הישיבות, היה 1,000 בחורים, היום כל ישיבה 1,000 בחורים, בעלי תשובה, מאות אלפים, בנות לא מוכנות להיפגש עם אחד שאומר שהוא הולך לעבוד, אלא הם רוצות שילמד בישיבה. התפתחות עולם הספרדי, מוסדות בלי סוף. שואל הרבי מצאנז, האדמור מסנונים, האם יש קשר בין שתי התקופות, בין האכזריות ובין התפתחות עולם התורה, אומר, יש קשר. אצל אהרון הכהן בבית שלו הייתה שואה. אהרון הכהן היה לו החותמת שהוא עשה את העגל. והוא מחכה למשכן בכליון עיניים כדי שיוכל לחפר על החטא שלו, שהוא עשה את העגל אפילו שהוא עשה את זה לשם שמיים. ובאותו יום מתו לו שתי ילדים, היה לו שעה, והוא שתק, וידום אהרון. ואז הוא קיבל פרשה על שמו, וידבר השם אל אהרון למור שטוי יין. חברים יקרים, השואה 60 שנה שתקנו, והיום אנחנו מקבלים פרשה על שמם. התפתחות עולם התורה בצורה נפלאה, ספרים, פירושים, קיצורים, דיסקים, קלטות, עולם התורה בהתפתחותו. חברים יקרים, זה בזכות החומר הרדיו-אקטיבי של קידוש השם שהיה בשואה. גם החילונים, וחילונים היו הרבה לדברנו הרב, וחילונים שנשאו גויות, לפני תאי גזים אמרו שמע ישראל, והשמע ישראל הזה יצר חומר רדיו-אקטיבי של קידוש השם, והחומר הרדיו-אקטיבי הזה מסתובב, וזה היום יוצא עוד גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר, ואנחנו מנצלים את הקידוש השם של השמע ישראל. חברים יקרים, היום צריך ללמוד תורה, אמר אדמו"ר מסנונים, לא רק בשביל עולם הבא, ולא רק בשביל לקבל מצוות והגיתו בו יומם ולילה, בשביל להקים את דור השואה. וזה מה שאנחנו עושים היום, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נוכיח לכל הציבור שעם ישראל הוא העם האמיתי, כמה שרצו להשפיל אותו, וזהו בעניין הזה. רבותיי היקרים, אין לי שום ספק שכל הסיפורים שתשמעו, לא תשמעו את מה שסיפרתי לכם, לא תשמעו, אבל לי היה מאוד 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 חשוב לספר לכם את הסיפור, ויש סיפורים מזעזעים, אבל חבל שיהיה לנו את הזמן. אני רק אסיים, בשעתיים לפני ביצוע גזר הדין, הצורר הנודע, גארינג, התאבד בקילו, ואז נשארו רק 10 פושעי מלחמה בנירנברג, והם הרגו אותם בכף א' תשרי תש"ז, 16 באוקטובר 1946. ומה שהפלא שנמצא שם, אסתר ביקשה במגילת אסתר לתלות 10 הנוספים מבני המלאק בעתיד. כתוב שם שהיא אמרה לתלות, ונהן במגילת אסתר שנכתבה לפני אלפי שנים, שם במגילת אסתר שכתוב שם את 10 בני המן, מעניין שבכל 10 בני המן יש 3 אותיות חריגות. פרשן דאטה, כתוב תו קטנה. אחר כך יש לנו גם כן שם נוסף של... רק אני אגיד לכם מי זה השם הנוסף. יש אחד פרשן דאטה, ואחד אחר כך יש פרמשטה, השינו עוד קטנה. ואחר כך יש בייזטה, זין עוד קטנה. תו, שין, זין. האותיות הקטנות האלו זה תו, שין, זין. המילה הזאת זה שנת הוצאתם להורג של אותם 10 פושעי מלחמה הנאצים. והפלא הגדול, שזה היה בלוח העברי, יום הוצאתם להורג הוא יום הושענא רבה, יום חיתום הדין. ועד הקדוש ברוך הוא עושה חשבונות של כל הדברים. הדברים האלו, רבותיי, הם דברים נהדרים. ושטרייכר, שגם הוצא להורג, עורך של השבועון הנאצי הנודע לשמצה, במשך 22 שנה הפיץ שנאה והרס. ואז הוא מספר את הסיפור כזה, כשהוא, כל הגרמנים האלו השתדלו לקבל את מותם באומץ לב, הביאו מורת רוח, אחדים נכנעו בצורה מבישה, אחרים ביקשו מחילה, אחרים צחקו, אבל שהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, הוא נעד שוב את עיניו לעבר הקצינים מבנות הברית ולעבר 8 העיתונאים שהתגו את העיתונות בעולם. הם ישבו בשורה אחת ליד שולחנות קטנים לאורך קיר בדיוק, ואז באו לתלות אותם. ואז העמידו אותו על קרש ששם היה החבל על צווארו. ואז שטרייכר צועק, פורים, 1946, ואז נפתחה הפתח תחתיו, ובכל חבטה חזקה החבל התהדק בחזקה, והגוף התנדנד בתנופה, והוא נהרג. על אייכמן רצו כאילו אנשים לרחם עליו, גם אנשים היהודים, ואמרו שלא, ושרפו אותו, וזרקו אותו, את כל השרות שלו. רבותיי, עברנו תקופה, התקופה הזאת היום מגלה לנו איך שעם ישראל זה עם האמיתי. ולכן רבותיי, חובתנו לחזור חזרה למטרתנו. אנחנו לא באנו פה לארץ בשביל להיות חילונים. זה שואה אמיתית. אנשים שהיו שם בשואה ומתו ובאו אחד ממיליון, אחד מאלף, ובאו לפה להתקלקל, הנושא הזה נורמלי? וכל יהדות צפון אפריקה, תימן, מרוקו, הם באו לפה, לא היה להם שואה פידית של הגרמנים, אבל קיבלו שואה יהודית. האם זה צודק בנושא הזה? אילו דברים שאנחנו כואבים מליבנו, וזה מה שאמר אלוקים לרחל, מיני קולך מבכי, ונייך מן דימה, כי ישכר לי פעולתך. ושם אומרת יואב, איזה פעולה היא עשתה? לא שהיא נתנה את הסימנים לאחותה, שהיא בכתה על הילד עינינו. אנחנו בוכים על פיגועים, אנחנו בוכים על חולי סרטן, אנחנו בוכים על תאונות דרכים, ומעולם לא בכינו על הילד עינינו. חברים יקרים, רבותיי יקרים, ואתם כל ברמה עושים עבודה נהדרת כדי להפיץ את תורת ישראל והשקפה הנכונה. אנחנו בוכים כל היום על הילד עינינו, ואנחנו בתוך פנצ'ר מאחר מנסים לעזור כדי להוציא את אותם ילדים, להחזיר אותם לתורה הישנה. הנפרד מכם, ירחמי אל קרם, 052-762-8713, מי שרוצה יוכל לטלפן אליי, אם יש לו תוספות או שאלות, 052-762-8713. ומי מישהו רוצה לקבל כל שבוע במייל, לקבל, מי שיש לו מחשב, לקבל דף על פרשת שבוע, שיתקשר בבקשה, 052-763-8804, וישאיר את המספר שלו, והוא יקבל כל שבוע דף על פרשת שבוע. שלום לכם, כל טוב, ולהשתמע, עם ישראל חי.